כל חי אונליין 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק במשנה בפרקי אבות, פרק ג' משנה י', רוח הבריות ורוח המקום והקשר ביניהם. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה ולעילוי נשמע דניאלי בת אליהו מרדכי וברטה בתאוס. אומרת המשנה בפרקי אבות, הוא היה אומר רבי חנינה בן דוסה, הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. זוהי המשנה פרק ג' משנה י'. המשנה הזו של רבי חנינה בן דוסה היא בהמשך למשנה הקודמת של רבי חנינה בן דוסה, שאומר כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כלומר, מי שלומד את התורה כדי להיות ירא שמיים, כדי להישמר מן החטא, תחילת המחשבה שלו היא קודם כל לימוד תורה בשביל להוסיף ביראת שמיים. אחרי שרבי חנינה בן דוסה דיבר על יראת חטא, על המעשים הטובים שבזכותם תתקיים חוכמתו של האדם, הוסיף רבי חנינה בן דוסה ואמר שלא מספיק להיות רק ירא חטא ובעל מעשים טובים, אלא חשוב שרוח הבריות תהיה נוחה הימנו, שרצוי לפני השם אבל גם לפני הבריות. זה שמקבל כל אדם בסבר פנים יפות, זה שמסעו ומתנו הוא באמונה, הוא אדם שנעים טוב ומעודד להיות בקרבתו. בספר לב אבות וגם בפירוש רבי אברהם אזולאי הם פירשו רעיון נהדר, כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. מה הכוונה רוח הבריות? יש בני אדם שכולם רוצים להיות בקרבתם, אבל למה? מכיוון שמפחדים מהם, מפחדים שמה הם יפעלו לרעה, ולכן בני אדם משתמשים בכוח החנופה כלפי אותו אדם, לא כי רוח הבריות נוחה ממנו, אלא כי פחד הבריות משפיע עליו, בליבם רוח אחרת עם אותו אדם. הסימן שרוח המקום נוחה ממנו זה עם רוח ולב הבריות בקרבם, בלב פנים המרגישים בנוח, כאשר האדם נמצא בקרבת האדם האחר. מה המחשבות שעוברות לו? אם והיה ואני נמצא מול אדם שאני רוצה לבחון, האם האדם האחר הזה הוא אדם שרוח הבריות נוחה ממנו או לא? אני יודע שאני בקרבתו, אני יודע שאני בקשר איתו, אני יודע שאני אפילו עובד איתו. אני הסמכות מעליו או אני הסמכות מתחתיו? איך אני יודע? האם נוח לי, נעים לי בקרבתו או לא? התשובה היא, מה עובר לי בראש באותו זמן? אם עובר לי בראש מחשבות של עידוד, השראה, מוטיבציה, כוח, תחושת חשיבות, תחושת ערך, אם מחשבות והרגשות כאלה עוברות בלב, במחשבה, האדם שעומד מולי זה אדם שרוח הבריות נוחה הימנו. אבל אם והיה וזה אדם שכאשר אני נמצא בקרבתו, אני אומר לעצמי, רק שאני לא אפגע בו, כי אם אני אעליב אז הוא יחזיר, ואז אני אפגע עוד פעם, ואני מפחד, ואולי הוא ינצל אותי לרעה, או איך אני יכול לנצל אותו. או שאני מרגיש רגשות אשמה שאני בחברתו, אני מרגיש כמה הוא מסכן, כמה צריך להירחם עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ודאי שהאדם שנמצא מולי צריך לדאוג לא להעליב אותו, לא לפגוע בו, אבל אם והיה באופן קבוע אלה המחשבות שעוברות כאשר אני נמצא בחברת האדם האחר, זה כבר מעיד על קשר לא בריא שיש ביני לבינו. זה נקרא שרוח הבריות לא נוחה ממנו. אני נמצא בחברתו, אני כל הזמן במחשבתי אומר לעצמי, איך אני לא אפגע, איך אני לא יעליב, איך אני לא אומר מילה לא במקום, ודאי, האדם צריך להקפיד על מילותיו, ודאי, האדם צריך אפילו להיות בסבר פנים יפות כלפי חברו, לעודד, לפרגן, לחזק, להיות עסוק בדברים טובים, להימנע מלשון הרע, כל זה ודאי. אך אם והיה והאדם עסוק בזה, באובססיביות, זה לא מעיד על עודף יראת שמיים, אלא על עודף חרדה, עודף פחד, ודאי שהאדם צריך להקפיד על קלה כבחמורה. אלא שההקפדה על קלה כבחמורה צריכה להיות בסגנון של דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום. כמו שאמר הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, איך אנחנו יכולים לדעת האם האדם הוא סובל מחרדה, כפייתיות, או יש כאן יראת שמיים? האדם נוטל את ידיו חצי שעה כאשר צריך ליטול את הידיים. אולי זה נובע בגלל עודף יראת שמיים בכל מה שקשור לנושא נטילת ידיים, הלכות נטילת ידיים. איך נדע אם הדבר מגיע מעודף חרדתיות או עודף יראת שמיים? אמר הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, התורה נאמר עליה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, וכל אשר הוא סותר לכך אינו מדרכי היהדות. באופן כללי התורה דרכיה דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום. לפעמים יש מקום לקנאות, לפעמים יש מקום למידת הדין, אבל בוודאי שהמידות האלה אלה הן מידות שהאדם לא אמור להשתמש בהם בשגרת החיים שלו. מדי פעם בזמנים שהם יוצאים מהכלל, משתמשים בתכונות האלה. אבל אם יום אחרי יום האדם חווה את היהדות לא בסגנון של דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, זה אומר דורשני. וזה המקום שעוזר לזהות האם האדם נמצא בחרדה או בעודף יראת שמיים. אותו דבר האדם בינו לבין החברה. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אומר רבי אברהם אזולאי, רעיון נהדר. אם אנחנו פוגשים אדם שאנשים אחרים חפצים בקרבתו, אנשים עושים את רצונו, אנשים מרצים אותו, אבל הם עושים את זה בגלל עודף פחד, אז הם נראים כנחמדים, הם נראים כעושים מצוות חסד, חנופה לאדם האחר, מרצים אותו, אפילו מקבלים אותו בסבר פנים יפות, גדול המלבין שיניים לחברו ממשקה וחלב, אבל כל זה נעשה עם מקום של פחד. ולמה? כי האדם הזה הוא מקרין שהוא מתוסכל, שהוא ממורמר, הוא מקרין שתלטנות, הוא מקרין יכולת ניצול את האדם האחר. הוא מעורר יראה יתרה על האנשים שסביבו, ולכן הם מרצים אותו, לכן הם מרגישים עודף פחד, עודף חרדה, עודף חשש, עודף רגשות אשמה. כל הרגשות האלה, טוב שיש אותם לאדם. כשיש לאדם פחדים, הוא נמנע מלעשות דברים אסורים. כשיש לאדם רגשות אשמה, הוא יכול להיות מי שנאמר עליו בגמרא מסכת ברכות, מי שחוטא ומתבייש, מוחלים לו על האבון שהוא יתבייש בו. רגשות האשמה עוזרים לאדם להרגיש בושה. רגשות האשמה מונעים מהאדם לעשות דברים משליליים בעתיד בשביל שלא ירגיש שוב רגשות אשמה. כל זה נהדר, אבל כל זה בתנאי שזה לא מלווה את ליבו של האדם כל הזמן כאשר הוא בקשר עם האדם האחר. ולכן דיקו רבותינו רבי חנינה בן דוסה ואמר, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם האדם האחר מרצים אותו, עושים את רצונו, יש כבוד הדדי, הוא עושה את רצון האחרים, אבל הכל ממקום של רוח הבריות נוחה ממנו, אז רוח המקום נוחה ממנו. אבל אם והיה ופגשנו אדם שכולם עושים את רצונו, כולם מרצים אותו, כולם מתנהגים אליו בדרך של חנופה או הערצה, אם והיה ובליבם יש פחד או תחושת בוז, חשש או הרגשת ניצול, כל הרגשות האלה והמחשבות האלה מלמדות שרוח המקום לא נוחה מאותו אדם, כי רוח הבריות לא נוחה מאותו אדם. זה לא נמדד על בסיס היחס ההדדי ברמת ההתנהגות, אלא גם ברמת ההרגשה. וכך רשי כתב, כל מי שהוא אהוב למטה, בידוע שהוא אהוב למעלה. ורשי במסכת תענית בדף י' כתב על מה שהגמרא אמרה, לא כל מי שרוצה להתענות, תענית של יחידים, בזמן שהציבור לא מתענה, רשאי להתענות. לפעמים היחיד מרגיש שזה זמן של בצורת, זמן של מצוקה, זמן של קושי, והוא רוצה להתענות, והציבור לא מתענה. לא תמיד הדבר הזה הוא ראוי. למה? מכיוון שנראה מגסי הרוח, ורוח הבריות לא נוחה ממנו. הוא נראה כמתנשא, כך מרגישים. כאשר נמצאים בחברתו שהוא מתנשא על האחרים. ולכן גם כאשר האדם הוא פועל במצוות שבין אדם למקום, חשוב לראות ששכרו לא יצא בהפסדו. לפעמים האדם עושה לפני משורת הדין בבין אדם למקום. אבל בבין אדם לחברו הוא עושה שלא כשורת הדין, מכיוון שהוא פוגע, מעליב או מתנשא. בחובת הלבבות כתב שער איחוד המעשה. מי שהבריות, בני האדם, משבחים אותו, זוהי ראיה שהקדוש ברוך הוא נטע אהבתו בלב אותם בני האדם. כלומר, אם יש אדם שהוא אהוב על הציבור, זה לא רק בגלל שהוא עם חן מיוחד, זה לא רק בגלל שיש לו רטוריקה נהדרת, זה לא רק בגלל שהקריזמה שלו היא משכנעת, זה לא רק בגלל שהוא מחלק צדקה, זה לא רק בגלל עשיית החסד שלו, זוהי ראיה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כי הקדוש ברוך הוא נטע את אהבת בני האדם אל אותו אדם, כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו יש לי מיתו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה את הדרכים של אותו אדם, ברצות השם דרכי איש, אז הוא דואג שגם אויביו יש לי מימו. יחד עם זאת, כתב החסיד רבי יוסף יעבץ רעיון נהדר. בצדיקים גמורים, לפעמים מצינו ש... אין רוח הבריות נוחה מהם. איך זה? איך ייתכן שרוח הבריות לא תהיה נוחה אפילו מצדיקים גדולים? צדיקים גמורים. מצינו צדיקים גמורים שאין רוח המקום נוחה מהם. למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שהצדיקים האלה יתרחקו מהמקום שהם גרים שם, או יעזבו את הבריות האלה, כמו שהיה יצחק. יצחק היה בגרר, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיגור שם. לכן הקדוש ברוך הוא נטע בלב אנשי גרר את חוסר האהבה ליצחק, שנאה בלב אנשי המקום, בשביל שיעבור הקדוש ברוך הוא. ומיד שעבר משם, הכניס הקדוש ברוך הוא אהבה אליו בליבו של אבי מלך. ובספר נחלת אבות הסביר, אדם שאין תוכו כברו, הוא מראה את עצמו כמישהו ירחת, העם בגדול יוכל לראות. כי האדם את עצמו יכול לרמות. אבל אם רוח הבריות לא נוחה מאותו אדם, יכול מאוד להיות שאת עצמו הוא מצליח לרמות, אבל את האחרים לא. ורוח המקום לא נוחה ממנו. ולכן כתב בספר ראשית חוכמה, שער הענווה, הפרק השלישי, מי שחברו ביזה אותו, ראוי שישתוק. למה? כי זה מת השם. כי על ידי כך שהוא רואה שרוח הבריות לא נוחה ממנו, רוח המקום לא נוחה ממנו, ידאג האדם הזה על אבונותיו, יתקן את אבונותיו, והקדוש ברוך הוא איתה את אהבת הבריות אליו בחזרה. מכיוון שהחן המיוחד שגורם לבני אדם מסוימים להיות אהובים יותר, זה חן שניתן מאת ריבונו של עולם. וזה תלוי בכך שרוח המקום נוחה ממנו. וכך מצינו שנאמר לגבי אברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. בני חת אמרו, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. יחד עם זאת, כותב בעל חובת הלבבות, ודאי שהתנה לא מתכוון שצריך להשתדל לעשות פעולות כדי שרוח הבריות תהיה נוחה ממנו, כל הבריות כולם. כי זה דבר שלא ייתכן. חז"ל אמרו שהר סיני קרוי סיני מלשון שנאה. ירדה שנאה לאומות העולם כלפי עם ישראל בעצם זה שקיבלו את התורה. ובתוך עם ישראל עצמם יש את עמי הארץ שהם מתאהבים לצערנו הרב את תלמידי החכמים. הדבר יכול לנבוע מתוך קנאה, תחושת חוסר יכולת, חוסר הישגיות, חוסר ערכיות מול תלמידי החכמים. אולי הם הצליחו למצוא פגם שאולי אפילו לא היה אצל תלמיד חכם זה או אחר, לא דנו אותו לקו זכות. אם ראית תלמיד חכם שעושה עבירה, אל תדון אותו לקו חובה. ולמה? מכיוון שמן הסתם הוא ירער תשובה. ובכל אופן, לא דנים אותו לקו זכות. לא ייתכן שיוכל התלמיד חכם לרצות את כל האנשים כל הזמן. אי אפשר לרצות את כולם, בטח לא אנשים שהם רחוקים מהתורה והמצוות, והרצון שלהם מתקיים כאשר הם יראו שמפסיקים לקיים תורה ומצוות. זה ודאי שעליהם לא מדובר. לא מדובר לרצות את האדם האחר עד כדי כך שהאדם יוותר על עצמו, על האישיות שלו. יש בני אדם שהם מרגישים שהם צריכים לצמצם ככל האפשר את הרצונות שלהם. הם כאן לרצות את בן או בת הזוג, את האדם האחר. האדם הזה נחוש לא לבקש לעצמו שום דבר, והוא נענה לכל הצרכים של האנשים האחרים. הוא מתאים את הרצונות שלו לרצונות שלהם. הוא מוותר על הציפיות שלו כדי להסביע את רצונם של האנשים האחרים. לפייס אותם, להנעים את זמנם, להיות תמיד בשבילם. כל זה למה? מכיוון שאני איש החסד. אני מבין שהעולם, עולם חסד ייבנה. אני לא למען עצמי נבראתי, אלא למען האנשים האחרים. יש בני אדם שהם מרצים בצורה אובססיבית, לא בגלל ההשקפה התאורה, לא בגלל עודף האמונה שזה התפקיד בעולם. כך הם אומרים, אבל לפעמים הם לא מודעים למניעים עמוקים שמניעים אותם לרצות את האדם האחר. לפעמים המניעים שלהם זה שאני חייב לרצות את האדם האחר, כי אם לא, הוא לא יעריך אותי. אני חייב לרצות את האדם האחר, כי אם לא, הוא יוותר עליי. אסור לי להציב דרישות, אסור לי לבקש מקשות, הוא לא ירצה להיות בקשר איתי. הוא לא יאהב אותי יותר, הוא לא יכבד אותי יותר, הוא לא יעריך אותי יותר. האדם לא תמיד מודע לכך שמה שהוא עושה למען האחר זה בשביל לקבל תמורה, תמורה גדולה מאוד. לפעמים האדם נותן לאדם האחר, ולמה הוא נותן? למה הוא מרצה? כי הוא רוצה שהאחרים ירגישו כלפיו אסירי תודה. הם רוצים להרגיש שאני האדם הנותן, אני האדם המעניק, ואין לי תחליף. הוא נראה כמי שמציע חסד, נותן חיבה, מעניק מה שרוצים, אבל הוא מחפש לכבול את האנשים האחרים. הוא מוכן מצד אחד לעשות הכל, אבל מצד שני הוא מפחד שידחו אותו. מה שמניע אותו זה הפחד מהדחייה, הפחד שיבינו ש תודה רבה על הנתינה שלך, אבל אפשר להסתדר גם בלעדיך. הוא לא יכול לשמוע כאלה מילים, כאלה רעיונות. הוא נראה כמי שמבטר לגמרי על הצרכים שלו, כל כך מעורב בצרכים של האדם האחר, מתעסק בצרכים של האדם האחר. הוא נראה כמי שמדכא את הרגשות שלו כדי להתעסק רק באנשים האחרים. הוא לא מרשה לעצמו להיות מתוסכל, הוא לא מרשה לעצמו להיות פגוע, הוא לא מרשה לעצמו להיות נעלב מדי פעם. מה פתאום? אין לו זמן לעצמו. כל כולו למען האחר. הוא לא מוכן להיות בעמדת חולשה שמעוניין לקבל מאדם האחר. הוא לא רוצה להיות הקבצן שמקבץ נדבות רגשיות. הוא רק רוצה לתת ולהעניק. נראה לו שהוא נותן. אבל אז כעבור 3 חודשים, 4 חודשים, חצי שנה, לפעמים שנתיים. בהדרגתיות האדם הזה מתחיל לצבור עוד תסכול ועוד תסכול. הוא הצליח להשלות את עצמו שהוא לא זקוק לשום דבר מהחברה. הוא כמעט הגיע לדרגת המלאך. רק בינתיים הוא הצליח לרמוס כל כך הרבה רגשות, כל כך הרבה צרכים שלו, שלא זכו למענה. זה נהדר מצד אחד שאדם נותן ומעניק, אבל מצד שני, כאשר האדם הזה הוא לא נותן מענה לצרכים שלו, זה כמו אם היינו לוקחים כמשל אדם שלא ישן יומיים. הוא אומר, אני מצליח יומיים מתפקד בלי לישון. אבל איך הוא מתפקד? עם פחות סבלנות, עם פחות מרץ, עם פחות אנרגיה, עם אימפולסיביות, עם חוסר יכולת מיקוד. היה עדיף שישן קצת, יהיה רגוע, ולאחר מכן השעות שהוא יהיה ערני, יהיו טובות ויעילות יותר. ככה האדם שהוא מתעלה מהצרכים שלו. הוא לא רוצה שום דבר לעצמו, הוא רוצה רק לוותר ולהעניק. אבל בינתיים, הוא לא זוכה למענה בחזרה. הוא מאמין שכמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. והוא אומר לעצמו, אם אני אתן לאנשים אחרים, מן הסתם גם ייתנו לי. אבל הוא מתבלבל, טעות גדולה מאוד. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, מתקיים בו בצורה המושלמת. הוא מעניק ולא מקבל שום דבר בחזרה. זה הקיום לפעמים של כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ולמה? כי האדם נותן מעצמו, אבל כשהוא נותן מעצמו, הוא משפיל את עצמו יותר מדי. וחזל אמרו בגמרא, מסכת שבת, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. זה לא אומר שעל כל מתנה שנותנים צריך לרשום הפנקס ולהוציא חשבונית. אבל זה כן אומר שהאדם צריך להעריך מה שנותן, להעריך את עצמו, וזה משדר שמה שהוא נותן, אכן זה דבר חשוב ובעל ערך. כאשר האדם מוותר על עצמו לגמרי, כאשר האדם מזלזל מעצמו, כאשר האדם לא מאמין בעצמו, ולא רוצה להיות ער לכל הרגשות האלה, לא רוצה להיות ער לכל המחשבות האלה, הוא מדכא. הוא מדכא את הרצונות ואת הצרכים שלו. הוא משדר לאנשים האחרים, אני לא שווה, אני לא יעיל, אני לא אדם חשוב. זה מה שהוא משדר לאנשים האחרים, כי זה מה שקורה בלב שלו באמת. וכמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. היות שכך הוא רואה את עצמו כאדם לא שווה, כאדם לא יעיל, כאדם שהרצונות שלו לא שווים בשביל להביע אותם, בוודאי לא לדבר על קבלת מענה לאותם רצונות. היות שכך הוא רואה את עצמו כמים, הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. הנתינה שלו היא מגיעה עם מקום של לב שלא מאמין בעצמו. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הוא נותן. זה מה שמעל פני השטח. אבל מה שמתחת לפני השטח, זה מה שמורגש, שהאדם הנותן לא מאמין בעצמו, לא מעריך את עצמו, מזלזל בעצמו. זה מה שמתחת לפני השטח. וכך לב האדם אל לב האדם. אם האדם עצמו מרגיש שהוא לא שווה ולא יעיל, אם זו ההרגשה שלו כלפי עצמו, כשהוא נותן לאנשים אחרים, כשהוא מעניק להם את המסר הזה, את התחושה הזו, את ההרגשה הזו, משדר ומעביר הלאה. כמים הפנים לפנים, כן, לב האדם אל לב האדם. אז נהדר שהאדם מרצה את האנשים האחרים, נהדר שהוא מעניק להם, נהדר שהוא מודד אותם, נהדר שהוא מרצה אותם בצורה זו או אחרת, כל זה בתנאי שבמחשבה שלו הוא אומר, זה לא הוגן, זה לא צודק, לא כך העולם אמור להתנהל. אם אלה המחשבות שעוברות במחשבתו של האדם, אלה הן מחשבות שמעידות על כך שהאדם לא נותן ממקום בריא. הוא משתדל לרצות, אבל הוא לעולם לא ירצה, כי בני האדם לא יתרצו מאדם כזה, כי אדם שלא מרוצה מעצמו לא יכול לרצות אנשים אחרים. אדם שלא מעריך את עצמו לא יעריכו את הנתינה שלו. אדם שלא מרוצה מעצמו לא יצליח לרצות אנשים אחרים. כותב בעל חובת הלבבות, ודאי שהתנה לא מתכוון שאדם יצטרך עכשיו להשקיע בריצוי כל האנשים בעולם כדי שרוח הבריות תהיה נוחה ממנו. גם רבנו יונה כתב שלא ייתכן שהאדם ירצה את כל אנשי דורו. השפת אמת גם הוא נוגע בסוגיה הזו. אומר השפת אמת שלא ייתכן שכל הבריות כולם יאהבו את האדם. אלא שצריך האדם להשתדל למצוא חן בעיני האנשים, לדבר בנחת עם הבריות, לקבל את פני האדם בסבר פנים יפות, לעודד, לחזק, לפרגן, להקפיד על הקלה כבחמורה בין האדם לחברו וגם בין האדם למקום. האדם צריך להתנהג בצדקות, שעל ידי כך הקדוש ברוך הוא יסייע בידו, ולבריות תהיה היכולת לראות את החן שיש באותו אדם. ועוד אומר השפת אמת, אם והיה והאדם מצידו מתנהג בדרך שרוח הבריות אמורה הייתה לאהוב אותו. ומהי הדרך הזו? כמו שאמרו רבותינו בגמרא, שיהיה מסעו ומתנו של האדם הבריות בנחת, באמונה, כך כולם משבחים את אותו אדם ואת התורה. כמו שהגמרא מסכת יומה אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, אחד הפירושים הוא שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, יהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. אבל הוא לא תמיד יוכל לרצות את כולם, כפי שהזכרנו כמה וכמה פעמים, אלא אומר השפת אמת, העיקרון הוא, אתה תבחר דרך שברמת העיקרון הייתה אמורה לרצות את האנשים. אתה תהיה נחמד, אתה תהיה נעים, אתה תקביד על קלה כבחמורה בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אם והיה ומחר מוכרותיים, יבוא פלוני אלמוני ויאמר לך, אל תשמור שבת, ואם אתה תשמור שבת זה יפגע בו, זה יעליב אותו. אז זה כבר לא בידיים שלנו. אתה מתנהג בדרך שהיא נוחה אל הבריות. זה שהוא מקנה, זה שהוא שונא, זה שהוא צר עין, זה שהוא גם כן נגוע בכל מיני נגיעות או תכונות שליליות, זה כבר לא תמיד בידיים שלנו. אנחנו צריכים להיות המקום שמעניק, מפרגן, מעודד, נחמד, נעים, מתגבר על יצרו. כל זה נהדר, אבל אם והיה ולא הצלחנו לרצות את כל האנשים כולם, אז זה לא תמיד אומר שישנו פגם, ואז האדם יוותר מהערכים שלו, מהצרכים שלו, מהרצונות שלו, למען האדם האחר. האדם צריך לעשות את הדברים בשיקול הדעת, בחוכמה, על מנת שלא יצא שכרו בהפסדו. לכן אומר כאן, יסוד חשוב מאוד השפת אמת. אתה תתנהג בדרך שרוח הבריות הייתה אמורה להיות נוחה ממך. אם והיה ונפלת על אדם שיש בו קנאה, שנאה, עוינות, צרות עין, זה לא בידיים שלך. לא תוכל לטפל במי שיש לו קנאה אובססיבית כלפיך. לא תוכל לטפל במי שיש לו שנאה עמוקה כלפיך. תוכל כן, כמו שלמדנו על יצחק, לברוח מהמקום הזה, לא להיות שם, כמו שמצינו אצל יצחק שלא רצה הקדוש ברוך הוא שיגור בגרר, לכן הכניס שנאה בלב אנשי המקום, ומיד שעבר משם, הכניס הקדוש ברוך הוא אהבה אליו בליבו של אבי מלך. עוד מצינו פירוש בספר עקידת יצחק, על מה שנאמר שרוח הבריות תהיה נוחה מהאדם, וכך נדע שגם רוח המקום תהיה נוחה מהאדם. הגמרא במסכת יומא בדף פי וב אומרת, מהי הדוגמה לחילול השם? התשובה היא, חילול השם נמדד הרבה בתחושה הסובייקטיבית של הרואה. רב אמר על עצמו שאם הוא ייקח בשר מהמוכר בהקפה, יאמרו עליו שהוא לא משלם, ולכן לגביו זה חילול השם. למרות שאנחנו צריכים לדון את רב לקו זכות, אנחנו צריכים לדון אותו לקו זכות ולומר שמן הסתם הוא ישלם בהקפה בדיוק כמו שאנחנו עושים, הרי גם אנחנו שולחים אל המוכר לא משלמים בבת אחת, אלא מרשים לעצמנו לשלם בסוף שבוע, סוף חודש, סוף חצי שנה או סוף שנה. כך רב היה עושה. גם לו יש את בני המשפחה שצריך לפרנס, להניג ולתת להם. ובכל אופן, כשהוא לא היה משלם מיד, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, אומר שלמה המלך, אדם אחד שהוא יכול להיות צדיק גדול, אמורה גדול בהקשר הזה, הוא עושה מעשה שהוא כשר, מעשה שהוא לגיטימי, הוא מקובל גם אצל המוכר עצמו, אבל הרואה יאמר לעצמו, אם הוא רב מרשה לעצמו לא לשלם, ודאי שהוא מתכוון לשלם, אבל הרואה משלה את עצמו שרב לא מתכוון לשלם. למה הוא משלה את עצמו? כי גם הוא לא רוצה לשלם, אלא הוא מחפש למצוא פגם אצל רבותיו, וכל זה למה? בשביל שהוא יוכל לומר לעצמו, אם הוא לא בסדר, אז זה בסדר שגם אני אהיה לא בסדר. בכל אופן למדנו כמה מצד מידת החסידות צריך האדם להיזהר במעשים שלו, שגם רוח הבריות תהיה נוחה עמנו, ולא יאמר, אני, יש לי את החשבון שלי עם הקדוש ברוך הוא, ושאף אחד לא ילמד ממני. אומר שלמה המלך, חוטא אחד יאבד טובה הרבה, כי בני אדם בקלות ילמדו מהאדם, אם פלוני לא מושלם, ודאי שאני יכול להרשות לעצמי לא להיות מושלם, מכיוון שבני האדם מחפשים לעצמם דרכים להצדיק את חוסר העשייה הנכונה שלהם בעבודת השם. עוד מצינו הסברים נוספים למה שאמרו רבותינו, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. המדרש שמואל הסביר, כוונת התנה היא, כשרוח הבריות נוחה מהאדם, הכוונה היא שהוא מדריך אותם בעבודת השם. רוח המקום, הקדוש ברוך הוא, מקבל את הנחת רוח, שהאדם הזה מקרב את הבריות לעבודת השם. ובספר חסדי אבות כתב שאם רוח הבריות נוחה מהאדם, בגלל שהוא מלמד אותם, מדריך אותם בעבודת השם, אז גם תורתו רצויה לפני הקדוש ברוך הוא. ומצינו דוגמה בגמרא מסכת ברכות, שיש אדם אחד, רבי חנינא בן דוסא, המידה שלו היא להשפיע על האחרים, היות שכל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. ומה הכוונה בשביל? ישנו שביל. מהו השביל? השביל זה הדרך שרבי חנינא בן דוסא מפלס, שכל העולם כולו ראוי לברכה בזכות רבי חנינא בן דוסא. ראינו את המעלה הגדולה של האדם שמזכה את הרבים. ומי אומר רוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו? רבי חנינא בן דוסא בעצמו, הוא עצמו בעל המאמרה בפרקי אבות, אומר בספר חסדי אבות, כשיש אדם שהוא כמו רבי חנינא בן דוסא, שכל העולם כדאי הוא לא, אז זה אדם שרוח הבריות נוחה ממנו, אולי הבריות עצמן לא מספיק יודעות להעריך את רבי חנינא בן דוסא, אבל הוא אדם שרוח הבריות נוחה הימנו. הם אמורים לדעת שכל מה שהם מקבלים בעולם זה בזכותו. זה שהם לא מודעים לכך, זו אמנם בעיה שלהם, אבל זה אדם שרוח הבריות נוחה הימנו. כל העולם כולו ראוי בשביל אדם כזה. מצינו שהחתם סופר שואל, איך ייתכן שרוח הבריות נוחה מהאדם? הרי אמרו רבותינו בגמרא מסכת פסחים בדף ממתת, גדולה השנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים יותר ממה שאומות העולם שונאים. אז איך ייתכן שתהיה רוח הבריות נוחה מאדם כזה? הרי לא יאהבו אותו, ועד הרבה הוא מאיים עליהם. ועוד שואל החתם סופר שאלה דומה, מביא בעל היערות דבש. הרי ישנה גמרא במסכת כתובות בדף קופה, כתוב שם, הייצור ומרבנן, דמרח מילי בני מטה, לאו משום דמה להתפי, אלא משום דלא מוכח להו, במילי דשמיה. תלמיד חכם שבני העיר אוהבים אותו כל כך הרבה, זה לא תמיד בגלל הדרגה הגבוהה, אלא כי הוא לא מוכיח אותם על ענייני שמיים. הוא לא אומר להם מוסר, הוא לא מאזן אותם, מיישר אותם, מבחינה רוחנית, מבחינת עבודת המידות. החתם סופר, היערות דבש הסבירו, פירוש אחד, הבריאות האלה שמדברים עליהם, אלה הם בריאות שיש בהם חוכמה, שיש בהם דעת, לא אותם בני אדם שהם בבחינת בהמה, יש להם שנאה. אם והיה והאדם לא מסכים, אם והיה והאדם מתנגד בצורה עניינית, זה משהו אחד, אבל כאשר ישנה שנאה שלא פעם היא נובעת מצרות עין, מקנאה, מקונפליקטים פנימיים שיש לאדם בינו לבין עצמו שהם לא קשורים לתלמידי החכמים, עליהם לא מדברים. עוד תירוץ, כל מי שהוא נוח לבריות, הכוונה היא לרוב הבריות. כמו שלמדנו לגבי מרדכי, נאמר עליו שהרצוי לרוב אחיו, לא לכל אחיו. הרוב זה כבר דבר גדול. כבר הוא תחת הכותרת, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. עוד אומר החתם סופר, אם התלמיד חכם מוכיח לעוברי עבירה, לא ראוי לעשות עבירות, אתם בני אברהם, יצחק ויעקב, הוא מדבר איתם על הגדלות שלהם, הוא מדבר דיבור שאמור לעורר את חיבתם. זה כבר נקרא מי שרוח הבריות נוחה ממנו. ומתי רואים את זה? התשובה היא שהדבר הזה ייראה כעבור כמה שנים ולפעמים אחרי פטירתו. אם אחרי כמה שנים או אחרי פטירתו של האדם, בני האדם נותנים את ליבם להבין שלטובתם הוא הוכיח אותם, הם נעשים אוהבים שלו, ויש הוכחה מכאן שרוח המקום נוחה ממנו. גם בספר פתח עיניים כתב דברים דומים. אין הכוונה שכל הבריות תהיה רוחם נוחה מאותו אדם, אלא מספיק שרוב הבריות, כמות גדולה של הבריות. הוא אומר בספר פתח עיניים, אפילו אם היה כתוב, כל מי שכל רוח הבריות נוחה ממנו, גם אז היינו אומרים שמספיק רוב. למה? כי רובו ככולו. וכמו שמצינו לגבי מרדכי, שהוא רצוי לרוב אחיו, ולא חוששים למיעוט. ואומרת הגמרא מסכת ברכות, לעולם יהיה האדם ערום בעירם, להיות חכם במה שקשור לעירת שמיים. אומרת הגמרא, לדוגמה, מענה רך משיב חימה. יש מישהו כועס עלינו, יש מישהו מתוסכל, ממורמר, מענה רך משיב חימה. מרבה שלום עם אחיו, עם קרוביו, עם כל אדם. אפילו אומרת הגמרא, אם נוכרי בשוק. יחד עם זאת, יש בני אדם שרוח הבריות מרגישים נהדר עם אותו אדם, ואותו אדם מרגיש טוב עם עצמו. הוא אומר, אני העיקר מקיימת ואהבת לרעך כמוך. אני מעניק, אני נותן. אני, הכי חשוב לי לעזור לבני אדם, לסייע להם. ויש כאלה גם שמצליחים להשלות את האנשים האחרים. כמו שמצינו שנביאי הבעל בזמן בית ראשון, הם דיברו גבוהה גבוהה, אמרו שרוצים ללמד זכות על עם ישראל, אהבת ישראל. והם כועסים על מי שמתנהג במידת הדין. הם אומרים שהם אוהבי עם ישראל, ומי שאומר את הדברים היותר קשים, הם לא אוהבי עם ישראל. אומר שלמה המלך בספר משלי, מוכיח אדם אחריי, כן ימצא ממחליק לשון. אומר המדרש, מוכיח אדם זה משה, שהוכיח את ישראל, כן ימצא יותר ממחליק לשון, זה בלעם. ומצינו שמשה רבינו פונה לריבונו של עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, למה השם יכרה בך בעמך? הוא מרבה ללמד זכות על עם ישראל. אבל ישראל, הוא אומר, אתם חטאתם חטאה גדולה. המדרש אומר, אוהבו של אדם אומר לו, הישמר בעצמך. שונאו אומר לו, אל תתיירא, אל תחשוש. משה רבינו אומר, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וחרה אף השם בכם. בלעם הרשע, מה הוא אומר? תרועת מלך בו, הוא מלך, אל תחששו, או שהוא גבוה מדי ולא מתייחס לחטאים שלכם, או שהוא אוהב אתכם, אל תדאגו. ומיד שמעו, ועם ישראל נפלו בשיטים. משה רבינו ודאי מי שמסר נפשו, על עם ישראל, התפלל עליהם, כל זה בינו לבין קונו, אבל בפניהם גם ידע לומר להם שהם חטאו חטא גדול. אפילו אמר להם, שימו איש חרבו על ירחו והרגו איש את אחיו. כל התורה הקדושה מלאה באזהרות, בעונשים חמורים על האבונות. העצה של בלעם היא לומר, זה בסדר, ריבונו של עולם, לא מעניש. ודאי שצריך ללמד זכות על עם ישראל, רק יחד עם זאת, בחוכמה. מכיוון שאמרו רבותינו, מי שרבו האומרים לרע טוב ולטוב רע, רבו הוי הוי בעולם. אומר רשי, יש יותר מדי אנשים שמשבחים את הרשעים, ולא מייקרים את הצדיקים, לא לחפות על מעשי הרשעים. ולכן יש לפעמים כשמעדיפים יותר מדי ילמד זכות על אנשים שליליים, בכך אנחנו עושים רע לאנשים טובים, מכיוון שאנחנו משנים את עולם הערכים ואומרים, זה לא כזה גרוע לעשות עבירות, רחמנא ליצלן. המסר הסמוי הוא שגם לא כל כך צריך להקפיד על קלה כבחמורה, כי זה בסדר, בסוף ריבונו של עולם אוהב את כולם, שכל זה ודאי נכון. יחד עם זאת, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. ולכן כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו, אין זה אומר שהוא צריך לרצות את האנשים האחרים ולקפל את הערכים שלו. להיות ערכי, להקפיד על הקלה כבחמורה, אם צריך להוכיח אז גם את זה עושים. ודאי, בצורה שהיא תתקבל באוזני האנשים האחרים, אבל לא מקפלים את הערכים בגלל פחד הבריות. ובסוף, רוח הבריות תאריך את האדם הזה. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, לא רק עכשיו בטווח הקצר, אלא גם בטווח הארוך, רוח המקום נוחה ממנו. היו ברוכים.
קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.